אני רוצה להגיד תודה רבה לחיים, שבזכותו ישבתי להכין שיעור, לא עשיתי את זה הרבה זמן, אז זה היה לי מאוד מרתק. בהתחלה חשבתי להעביר על משהו אחד, ובסוף עברתי לפסח, אבל באמת זכות גדולה שלנו, שהוקם פה בית מדרש של גמלאים, שיושבים ולומדים תורה, זה... כולנו נושאים עיניים לדבר הזה, שרואים שאדם הוא סיים את השנות עבודה והוא מגלה שבעצם התורה זה החיים. זה מרגש אותנו וזה משמח אותנו, ובאמת יישר כוח על זה. בחרתי לעסוק בנושא מאוד מאוד מעניין, שאנחנו עוד שבועיים וחמישה ימים נהיה בלילה הקדוש של ליל הסדר, ואולי זה ככה יכול גם לתת לכל אחד משהו להגיד בשולחן הסדר. אז יש מצווה, המצווה המרכזית של ליל הסדר. אנחנו יודעים בליל הסדר יש לנו שתי מצוות ייחודיות מדאורייתא. אחד זה לאכול מצה, והשני זה לספר ביציאת מצרים. והרמב״ם במקור הראשון כתב, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15, כמו שנאמר, זכור את היום הזה וכולי וכולי וכולי. שימו לב שהמצווה הזאת היא מצוות סיפור, ויש בה משהו מאוד מאוד מיוחד. והרמב״ם כותב שנצטווינו לספר ביציאת מצרים בליל 15 בתחילת הסעודה, ותסתכלו במשפט האחרון, הוא אומר, ואין הברכה מן התורה, ולפיכך אינה מעכבת, מי שאינו יודע לברך יספר כפי כוחו. ופה נשברו הרבה קולמוסים על הדבר הזה. כמעט כל הראשונים כותבים, איזה ברכה דיבר הרמב"ן. אנחנו יודעים שאין ברכה על סיפור יציאת מצרים. כשאדם בא לאכול מצה הוא מברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול מצה. כל אחד יניח פה תפילין, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להניח תפילין, על מצוות תפילין. אני עושה מצווה, לפני המצווה אני מברך. והנה אנחנו פה בלילה הזה, אז הלב של הלילה, ואין לנו ברכה. או, עוד שנייה נגיד איזה, יפה. אבל בכל מקרה הייתי מצפה, שנתחיל את הלילה אחרי הקידוש ונגיד ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים, ואין לנו את הברכה הזאת. וכתבו על זה כל כך הרבה, אני אגע ככה בכמה מפרשים, אבל אחרי שראיתי את כל המפרשים גיליתי משהו עמוק יותר, שכל הסיבות שאנחנו לא מברכים זה בא ללמד אותנו מה זה המצווה הזאת. זאת אומרת, כל אחד מהמפרשים שאמר למה אני לא מברך, הוא מגלה לי עוד משהו בייחודיות של המצווה הזאת דרך זה שאני לא מברך. והראשון, יש מצווה, אין ברכה. למה אני לא מברך על זה? עוד שנייה אנחנו נראה את כולם. אז המקור הראשון, וזה מה שאומר רבנו דוד, זה בעצם כמו מצוות שהן תלויות בדעת אחרים. מה הכוונה? אני בא עכשיו לתת צדקה. אני רואה את העני, אני צריך לברך, ברוך אתה השם, אלוקנו, אשר קידשנו אותו וציוונו לתת צדקה, ולתת לו. למה אני לא מברך? זה תלוי בדעת אחרים. יש היום אני, שאתה נותן לו 5 שקל, הוא זורק את זה. תיתן לי רק שטר מכובד, מה זה? אני לא רוצה לקבל כל סכום. כל דבר שהמצווה היא לא רק עליי, שאני מניח תפילין, אני מברך, אני מניח. כשאני תלוי במישהו אחר, אני לא מברך. כמו? כיבוד אביהם זה משהו אחר, עוד שנייה ניגע בזה. אין לזה שיעור, יש לזה גם זה. אבל... זה דבר, או, משלוח מנות, כל דבר שאני תלוי בדעת אחרים, זה לא רק שלי. מה קורה בליל הסדר? שימו לב רבנו דוד, מקור 2, ויש מן הטעמים שלא תקנו ברכה על ההגדה, מפני שהמצווה תלויה בדעת הבן, דכתיב, הגדת לבנך, וכי ישאלך בנך, ואי אפשר לברך על דבר שאינו ברשותו לגמרי. כי אין מצווה צדקה שאין מברכים עליה, מפני שהיא מצווה התלויה ברצון העני להקבל. רב אברום, אתה שומע? זה כמו צדקה. שאני בא לברך, אני בא לברך, פתאום הבן רץ לשחק, לא רוצה להקשיב. אז מה, אני אגיד לו, אני בירכתי, אתה צריך להקשיב לי, והגעת לבנך. אם זה תלוי בו, אני לא מברך. אבל זה אתה. אתה לא צריך לחשוב בשביל המצווה הזאת, א', זה ברכות ההודעה, זה משהו אחר. אני מדבר על מצוות שאני הולך לקיים מצווה. כשאני הולך לקיים מצווה והיא תלויה במישהו אחר, אני לא מברך. השלה אומר פה משהו עמוק מאוד. ופה אנחנו מגלים פן ראשון של המצוות סיפור יציאת מצרים. אומר השלה, והנה מצוות סיפור יציאת מצרים תלויה בדעתו של בן, זה אמרנו. ולפי דעתו של בן אביו ונולדו, תלוי בדעת אחרים, הסברנו. אומר השלב, וזה עניין מיוחד שאינו נמצא בשאר מצוות, שהמצווה משתנה לפי המקבל. וסוד הדבר, שימו לב, שעצם מהות החירות היא הכרה בצרכיו ובדעתו של הזולת. כי העבדות היא כפייה אחת על הכל. והחירות היא הכרה בייחודיותו של כל אחד ואחד. אומר השלב, תדע לך, במצרים היינו עבדים, עבד, כולם אותו דבר. אתה ואתה ואתה, כולכם צריכים לעבוד, עבדים. אין לך שום עניין מיוחד. כשיצאנו ממצרים, מעבדות לחירות, במה זה מתבטא? בזה שלכל אחד ואחד יש ייחודיות, יש לו נשמה שלו. ולכן כשאני בא עכשיו לספר ביציאת מצרים, אני אומר, רגע, הילד הזה, הוא צריך לקבל את סיפור יציאת מצרים. הוא חלק מזה, זה שאני שם לב אליו. אני לא עושה פה איזה מונולוג. אני בא, מרצה, מקריב, מי שרוצה שיקשיב, מי שלא, לא, לא. אני, אכפת לי איפה הילד, האם הוא מקבל את זה, לא מקבל את זה, מה איתו, איפה הוא, איפה? זה מצוות סיפור יציאת מצרים. זה לא שלך לבד, שים לב. אתה, המצווה שלך, שהילדים וכל מי שאיתך, יהיה איתך בסיפור יציאת מצרים. נכון. זה, באמת מי שעושה סדר לבד, שואל לעצמו, ככה אומרת ההלכה, אבל... זה בדיעבד, אם הוא לבד הוא לבד, אבל אדם שיכול לספר ביציאת מצרים לילדים שלו, זה עיקר המצווה. אני רוצה להתקדם. המקור השלישי, הוא מסביר למה ברכה לא ברכה, למה לא מברכים מצווה שאין לה שיעור. מה זה מצווה שאין לה שיעור? הכנסת אורחים. מי שמברך אשר קידשנו תותיו וציוונו להכניס אורחים, מי שמברך על ביקור חולים, כל הדברים שאני אין לי שיעור למצווה הזאת, אני לא מברך. תסתכלו שוט הרשב"א.
גם אם היה שיעור, אתה מתחיל בדיבור ובסיפור ביציאת מצרים, יש לך כל הזמן הפסקים.
זאת אומרת, זה לא דבר מוגדר, אין לזה התחלה ואין לזה סוף. יפה. זה מה שאומר, תסתכלו, תדאגו טיפה שוט הרשב"א, וששאלת, למה אין מברכים על ההגדה, אף על פי שזה מצווה מן התורה, ויש עוד לומר, לפי שאין לה שיעור. ואמרו רבותינו, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. ואין מברכים על דבר שאין לו שיעור ידוע. סיבה שנייה שאנחנו רואים, הראשון אמרנו תלוי בדעת אחרים. השני, יציאת מצרים, לספר ביציאת מצרים, זה דבר שאין לו שיעור. מה זה בא ללמד אותנו על המצווה? מה אנחנו מגלים על מצוות הסיפור, על זה שאני לא מברך, בגלל שאין לזה שיעור, אז מה מיוחד במצווה? אומר לנו השפת אמת. וזה טעם של המרבה, כל המרבה לסיפר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כי באמת אין לסיפור זה שיעור וקצבה כלל, כי הוא דבר המתחדש תמיד. כשאני בא לספר ביציאת מצרים, זה לא משהו טכני. אני לא צריך לקרוא איזה טקסט, ואני יוצא ידי חובה, לא. אני צריך לספר את סיפור החיים של עם ישראל. וככל שאני מספר יותר את סיפור החיים של איך יצאנו ומה היינו ואיך אנחנו המשכנו ואת כל המצרים שהיו לנו ובכל הגלויות ובכל זה עד שהגענו לכאן, אני יותר ויותר מגלה מי אנחנו, מי זה עם ישראל. ולכן אין איזה שיעור, כי לגלות מי אנחנו ולגלות את הנשמה שבתוכנו בסיפור יציאת מצרים, זה בלי גבול. ובגלל שאין לזה גבול, אין לזה ברכה. המקור הרביעי שאנחנו הולכים אליו זה הודעה. מה הכוונה? אדם מצווה אחרי שהוא אוכל לברך ברכת המזון. זה מצווה מדאורייתא, לברך ברכת המזון. אז למה שלא תברך על הברכה? שואלים. תגיד, ברוך אתה השם, אשר קידשנו אותך וציוונו לברך ברכת המזון, ואז תתחיל לברך. הרי אתה הולך לעשות עכשיו מצווה. שימו לב מה אומר המהר"ל. ואין מברכין על ההגדה, כי ההגדה עצמה היא ברכה והודעה, ואין מברכים על ברכה. וכבר אמרנו כי כל ההגדה היא הודעה ושבח להשם יתברך על הניסים שעשה עם אבותינו במצרים, ושעשה לנו שהוציאנו מעבדות לחירות, ועל כן אין ראוי לברך עליה. אומר המהר"ל, דע לך, כל ההגדה היא סוג של ברכה אחת גדולה. אני לא מברך כי לא מברכים על ברכה. שאני אומר את ההגדה, אני אומר את זה כמו שאני מברך, שכל העניין של הברכה זה להודות להשם, ברוך אתה השם, אז כל ההגדה זה ברוך אתה השם אחד גדול. זה מה שאומר המהר"ל.
למה
הלל מברכים? או, באמת, הוא מזכיר פה שהברכה להלל נתקנה בשלב מאוחר, אבל באמת, ההלל לא היה צריך לברך. וזו שאלה, הוא כותב על זה, הוא אומר ההלל ומגילה שלא מברכים, אנחנו יודעים שכן מברכים היום. הברכה נתקנה בשלב מאוחר יותר, אבל באמת זה באמת נכון שעל ברכה, על הודעה, אין ברכה. המהר"ל מסביר עוד טיפה. תסתכלו בסוף, שזה קצת ככה נותן לנו איזה נגיעה בהודעה. הוא אומר המהר"ל, מצוות ההודעה, והנה בהודעה לניסים, אין האדם עומד כמצווה ועושה אליו, כמכיר תודה. ובזה נעשה האדם כלי להערת החסד האלוקי בעולם, שהרי אין הודעה באה מכוחו, אלא מכוח ההטבה מתגלה דרכו. זה קצת עמוק. אומר המהר"ל, כשאני בא לעשות משהו, אני העושה. אבל כשאני מודה, עכשיו אני אומר תודה רבה לחיים. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. הוא זה שעשה משהו טוב, ואני רק מודה לו, ההודעה עוברת דרכי, זה לא מעשה. זה מה שאומר המהר"ל בעומק. כשאנחנו באים לספר ביציאת מצרים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, אנחנו לא עשינו כלום. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אז מה אנחנו עשינו? אנחנו מודים. ההודעה הזאת היא, זה בעצם הסתכלות שלי על מה שהיה ואמירת תודה. אני לא פעלתי פה. ובגלל זה אין לי ברכה, אומר המהר"ל. זה עמוק, כי בעצם זה מגלה לנו שכל הלילה הזה אנחנו בסך הכל מרימים את העיניים ומכירים טובה על מה שהיה.
יש פה שני חלקים, יש פה בנות, יש פה גאולה. בנות אתה גם מודה?
הצורה שבה אני מודה להשם, זה אני מתחיל בגנות. מה הכוונה? אני יכול עכשיו להגיד תודה רבה למישהו שעשה לי משהו טוב. בסדר? זה משהו אחד. אבל אם אני אומר, תקשיב, אני הייתי על הפנים, הייתי בקרשים, היה לי קושי, היה לי פה, היה לי שם, לא ישנתי ימים, לא ישנתי לילות, לא ידעתי מה יהיה. ואז הגעת והצלת אותי. אז מה מתברר? שכל מה שאני מרחיב בגנות, אני רק מגלה כמה אני הולך להודות לך על הדבר הזה. כי תודה סתם זה תודה. אדם רואה מישהו אומר תודה רבה. אבל שאדם אומר לו, רגע, זה לא סתם תודה. בוא אני אסביר לך מה עשית פה. שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא בלילה הזה ואומרים לו, ריבונו של עולם, ארמי עובד אבי, ויראו אותנו מצרים ויענו, איפה היינו? ועל זה אנחנו אומרים תודה. אז אמרנו פה עד עכשיו שזה תלוי בדעת אחרים. אמרנו, אין איזה שיעור. אמרנו שכל זה זה ברכה אחת גדולה ולכן לא מברכים. ועכשיו יש טוויסט בעלילה. יש חתם סופר מדהים. מדהים. וזה מה שאמרת. מי אמר שיש ברכה? אמרת. זה בדיוק מה שאומר הגרא. הגרא, ועוד הרבה מהראשונים אומרים, כן, יש ברכה. יש ברכה. מה הברכה? אשר גאלנו וגאל את אבותינו, זה הברכה. אנחנו מברכים בסוף ההגדה, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, זה הברכה על סיפור יציאת מצרים. אל תגיד שאין ברכה, יש ברכה. אם זו הברכה, אז מה השאלה? כל הברכות מברכים, עובר לעשייתם, אומר רב מוישה. אז תברך את זה בהתחלה. אומר החתם סופר, אני אגיד לכם את זה ונראה בפנים אחר כך, הוא אומר זה דבר גדול. הוא אומר יש עוד מקום שמברכים אחרי, אתה שומע רב אברום? יש עוד מקום שמברכים אחרי המצווה. אתה יודע מי? הגר. הגר שהוא תובל, הוא תובל, עושה את המצווה, אחרי זה הוא מברך, אשר קידשנו אותו וציוונו על הטבילה. למה לא יברך לפני? הוא גוי! איך יברך לפני? הוא לא יכול לברך לפני. הוא גוי. הטבילה עושה אותו יהודי, ואז הוא יכול לצאת ולהגיד, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לפני כן מציווה אותך, אתה לא יהודי. אומר החתם סופר, זה מדהים. שאדם נכנס ללילה הקדוש של ליל הסדר, הוא עבד. איך תברך? אתה עכשיו משועבד במצרים. אדם צריך להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו מתחילים את הערב הזה, אנחנו במצרים. עבדים היינו. עכשיו אני עבד, יושב פה, אומר אני עבד. על מה תברך? תעבור את כל ההגדה. תספר ביציאת מצרים, ואחרי שתגמור את כל זה שיצאת ממצרים, עכשיו אתה יכול לברך. תטבול במקווה כמו הגר הזה, ואז אחרי שטבלת עכשיו אתה יכול לברך. בתחילת הערב אני לא יכול לברך.
השאלה
איתה
מצוות ההגדה, לא על זה
שגרת. לא, כל ההגדה זה בעצם, אנחנו רואים שכל ההגדה זה הודעה להשם על מה שהוא גאל אותנו. ולכן אתה אומר בצדק, אתה מברך אשר גאלנו וגאל את אבותינו, נכון? הברכה היא בסוף, אחרי שאני עברתי את התהליך הזה שיצאתי ממצרים, אומר החתם סופר, ואז אני יכול לברך. תראו במקור 5, בחלק האחרון, נקצר לכם. כי כשם שהגר עובר תהליך של התחדשות ויציאה מטומאה לטהרה, ורק אחרי שישלים את התהליך יכול לברך, כך אומר החתם סופר, כך אנחנו ביציאת מצרים עוברים תהליך, כך אנחנו בלילה הזה עוברים תהליך רוחני של יציאה מעבדות לחירות, מאפלה לאור גדול, ורק לאחר שהשלמנו את כל הסיפור ומחשנו לעצמנו את גודל הנס והשינוי, אז ראוי לברך. מה זה? זה עוד דבר. למה אנחנו זה? אני רק רואה את הזמן, יש לנו את 10 דקות, ניגע בעוד דבר אחד. נכון, מה ההבדל בין מזכירים יציאת מצרים של כל יום לבין הלילה הקדוש הזה? כי כל יום להזכיר זה משהו פה בראש. אבל כשאנחנו בלילה הזה אנחנו עוברים איזשהו תהליך, אנחנו מספרים ביציאת מצרים, זה חווים את זה.
למה יש כל כך הרבה עבודות לפני פסח?
כדי שנרגיש יציאת מצרים. או, יפה, זה רעיון טוב. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. לפני שאני אומר את המקור השישי ואולי האחרון, אחר כך נראה אם יהיה זמן עוד לעוד מקור אחד. היה פעם, בעיירה בליטה חי איזה רב גדול שקראו לו רב מנדל. ורב מנדל הזה היה ידוע בבקיאות עצומה בכל מדרשי חז"ל וכל מה שלומדים לקראת פסח. וכל השנים היו באים להצטרף אליו כדי לשמוע את גדלותו בתורה, והיה מחדש חידושים בענייני פסח, והגדרים של פסח, והלכות של פסח, ולספר. ושנה אחת, בקצה העיירה, חי עוד איזה יהודי פשוט, קראו לו רב זיסל. הוא היה סוחר, לא היה למדן, לא ידע כל כך את פרטי ההלכה, אבל היה בעל אמונה תמימה. שנה אחת בערב פסח פרצה סופה, גשם, רוחות, והיה קשה ללכת ברחובות. רב מנדל חשש שהוא לא יוכל לצאת לבית הכנסת בגלל מזג האוויר, אז הוא החליט לצאת מביתו מוקדם יחסית כדי שהכל צרה שלא תבוא. בדרך חלף ליד ביתו של רב זיסל, ומתוך סקרנות הציץ דרך החלון לראות כיצד מתכונן הסוחר הפשוט לליל הסדר. מה שראה ריגש אותו עמוקות. רב זיסל יושב ליד השולחן, היהודי הפשוט הזה, לצידו יש אגדה פתוחה, אך במקום לקרוא מתוכה, הוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא בקול שלו, אומר ריבונו של עולם, הלילה אנחנו הולכים לחגוג את יציאת מצרים. אני יודע שיש אגדה מסודרת, כך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שצריך לקרוא בה ויש פירושים. אבל אני פשוט, ובפשטות אני רוצה להודות לך מעומק הלב. כשאני חושב על אבותינו שהיו עבדים, ועל זה שאולי אני הייתי צריך להיות עבד, ועל הניסים, כך הוא מדבר, ליבי מתמלא הודעה, אמונה והודעה לך. כך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ורב מנדל עומד בחוץ ושומע אותו. רב זיסל ממשיך לדבר, אומר, רבונו שלם, אני מרגיש שגם אותי הוצאת ממצרים, אני הייתי שם, אני לא יודע איך להסביר את זה במילים, אבל בליבי אני מרגיש את החירות הזאת שהוצאת אותי כל יום מחדש. רב מנדל עמד מחוץ לחלון, ודמעות זלגו מעיניו. הוא הקשיב כיצד רב זיסל ממשיך ומדבר בשיחתו האישית עם הקדוש ברוך הוא, מספר לו על יציאת מצרים, בשפתו הפשוטה, מודה על הניסים, שסיים רב זיסל את דבריו, דפק רב מנדל על הדלת. רב זיסל פתח את הדלת והיה מופתע. מה זה, הרב? מה זכיתי שהרב ככה מגיע אליי? מה כבודו עושה כאן בסערה שכזו? אמר לו רב זיסל בקול רועד מהתרגשות, באתי ללמוד ממך את האמת של האגדה. במשך שנים לימדתי פירושים והלכות, אבל הערב שמעתי אותך מדבר על הקדוש ברוך הוא מתוך הלב, וראיתי שזה המהות האמיתית של מצוות והגדת לבנך. לא רק לספר אלא להרגיש בלב. ואז הוסיף הרב, וזה המקור השישי שלנו. עכשיו אני מבין למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים, כמו שאומר המהר"ל. כי עיקר המצווה היא אמונה שבלב. זה לא מצווה מעשית, זה בלב. והברכה לא יכולה לבטא את העומק הזה. אומר המהר"ל, תסתכלו במקור 6, הרמב"ן נתחיל, וטעם אשר אין מברכים על מצוות שבלב כסיפור יציאת מצרים, כי אלו המצוות אינן פעולות חיצוניות שיש לקדשן, אלא עצם קיומן הוא תהליך של הזדקחות והתקדשות פנימית. הרי הם כברכה בעצמם, כשן שהם מברכים על המחשבה, כך הם מברכים על הסיפור שכל מטרתו להפנים ולהשריש בלב. נכון? אומר המהר"ל, הרמב"ן, וגם המהר"ל אחרי זה, תסתכלו במילים האחרונות שלו, ואין מברכים על דבר שבלב. אומר המהר"ל, אדם בליל הסדר לא מברך על סיפור יציאת מצרים, כי זה לא מעשה מוגדר, זה משהו שהלב שלך צריך לדבר אותו בלילה הזה. כמו שהוא אמר פה, מה ההבדל בין כל יום אני אומר זוכר יציאת מצרים בבוקר ובערב, אז מה? לא, זיכרון יציאת מצרים זה משהו אחד, אבל סיפור יציאת מצרים, מה זה שאדם מספר סיפור? אדם מספר סיפור, הוא מספר עם כל החיים שלו, הוא מספר את מה שיש לו בלב, זה הלב שלך, זה המצווה בלילה הזה. ולכן אני לא מברך, כדי שאני ידע שזה בכלל לא מצווה שמתחילה בלהגיד את הטקסט מפה עד פה, וזה נגמר, קיימתי את המצווה. אדם לקח לולב, נטל לולב, הרים, קיימת את המצווה. בלילה הזה זה משהו אחר. זה הלב, ועל הלב אני לא מברך. יש לנו עוד יש לנו זמן, זה רק ההתחלה. אומר, אז בוא נקרא את האדמו"ר מפיאסצנה, שהוא ככה ממש נוגע בנקודה יפה. אתם יודעים, הוא נרצח בשואה, וסיפור מיוחד מאוד עם הספרים שלו, איך הם הגיעו לארץ. כן, האש קודש, היה לו עוד הרבה ספרים, חובת התלמידים, והרבה הרבה ספרים של האדמו"ר מפיאסצנה, שברוך השם הגיעו.
חבר הכנסת
יוסי
שפירא. הדוד שלו. הדוד שלו. זה לא ידעתי.
הוא היה
חלק מאותה. הדוד שלו היה פה הרבה, אבל אבא שלו היה
בפולניה. אז ככה אומר האדמו"ר מפיאסצנה, בסיפור יציאת מצרים אין די בסיפור בלבד, אלא צריך להרגיש את עצמו שהוא יצא ממצרים. וזהו שאין מברכים על סיפור יציאת מצרים, כי אין זה מעשה מצווה בלבד, אלא התחדשות פנימית. וההתחדשות זו היא עצם היציאה ממצרים. ואיך נברך עליה? שכן ברכת המצוות היא על מעשה חיצוני. אך כאן המעשה והסיפור הם רק כלי להתחדשות פנימית של האדם להוציא עצמו מיצרי נפשו. אומר האדמו"ר מפיאסצנה, וזה היה דרכו בקודש, הוא ככה נגע בנקודות הלב, הוא אומר, תדע לך, אתה לא יכול לברך כי שאתה מספר ביציאת מצרים, זה לא ליבה של המצווה. מה המצווה באמת? שכשאתה מספר, זה גורם לך להתפעלות הלב. ולכן אדם בלילה הזה כשהוא מספר, הוא לא יכול לספר את זה ככה, רק לקרוא טקסט. הוא צריך להתפעל מזה, ולכן אנשים עושים הצגות, ואנשים מספרים על היציאת מצרים הפרטית שלהם, ואנשים מספרים על היציאת מצרים של המשפחה. כי בעצם, בסוף, מה שאתה צריך להגיע זה שהלב שלך יתפעל מזה שיצאת מהמיצרים. אם אתה מספר את זה ככה, לא קיימת את המצווה. המצווה היא שהלב שלך יתפעל מתוך הסיפור. ועל התפעלות הלב, אין ברכה. זה לא משהו מוגדר. אני לא יכול להגיד, זה המצווה, עשיתי אותה. זה משהו שקורה לי בתוכי בלילה הקדוש הזה. יש לנו עוד שתי מקורות. אחד, כדרכו של הרב קוק, קצת בגובהי. והשמיני, זה ככה משהו, הפיקנטריה של הסוף. אז הרב קוק, בעצם, הוא מנסה להגיד לנו, מה קרה ביציאת מצרים? ומה קורה כל שנה בלילה הקדוש הזה? הרי אנחנו שמים לב שהרבה פעמים, כמעט בכל דבר שאנחנו עושים, עושים קידוש בליל שבת, זכר ליציאת מצרים. עושים קידוש בליל שבועות, מה הייתי מצפה שיגידו בקידוש? זכר למתן תורה, זכר ליציאת מצרים. עושים קידוש בסוכות, הייתי זכר להליכה במדבר, זכר ליציאת מצרים. אנחנו רואים שהתורה טבעה לנו את יציאת מצרים בצורה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. כל מקום זה תוקף אותנו. יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. בסדר, היה נס גדול ביציאת מצרים, אבל היו עוד ניסים. יהושע נכנס לארץ, עצר את הגש, את השמש, את השמיים. את הירדן חצה לשתיים, היה לנו קריאת ים סוף. היה לנו כל כך הרבה, קיבלנו תורה בברקים ובאורות. אף פעם לא שמענו שאומרים זכר למתן תורה, או זכר לעוד כל כך הרבה ניסים שנעשו לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. מה מיוחד בדבר הזה? והרב קוק, כדרכו, הוא מסביר שבעצם מה שקרה בלילה הזה, בדקה הזאת של חצות, שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין, עלה לו עובדי עבודה זרה ועלה לו עובדי עבודה זרה, אבל הקדוש ברוך הוא הבדיל בין יהודי לגוי, זה בעצם נולדה הנשמה הזאת שנקראת עם ישראל, נולד העם. מתי זה קרה? הרי אברהם אבינו, יצחק אבינו, היו אנשים גדולים, פרטיים, אהבות. מתי הרגע שאנחנו נהיינו לעם? מתי נולדנו? מתי נולדה היצירה הגדולה הזאת? הרגע הזה, אם אנחנו מנסים לראות הרגע הזה, זה בחצות הלילה במצרים. אומר הרב קוק, שאנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אנחנו לא יכולים לברך, אתה יודע למה? כי אתה מדבר על הלידה שלך. כמו שאדם, הוא מקיים מצוות, אבל לפני כן מה קרה לו? הוא נולד. אם הוא לא היה נולד, מי יקיים מצוות? שאדם חי בחיים, הוא מקיים מצווה פה, מצווה שם, מצווה זה, אבל על עצם זה שאתה חי, על עצם זה שנולדת, בירחת פעם? לא. אבל אם לא היית נולד ולא היית חי, לא היית יכול לקיים מצוות. אז אולי זה המקור של כל המצוות? אומר הרב קוק, כן. הרגע הזה ביציאת מצרים, זה נולדה פה נשמה, נולד פה הדבר הזה שנקרא עם ישראל. ולכן כל פעם אני אזכיר את זה. למה אני אזכיר את זה? כי אם לא היינו נולדים מצרים, אז לא היה חג שבועות. אם לא היינו נולדים מצרים, לא היה שבת. שבת היא מתחילה בכלל בששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי שבת. אז למה בקידוש אני אומר זכר ליציאת מצרים? תגיד, זכר למעשה בראשית, כמו שאנחנו אומרים. נכון, בבריאת העולם קיבלנו את השבת, אבל מי קיבל את השבת? העולם קיבל את השבת, מי חי את השבת? מי יהיה העם הזה שהוא יקיים את השבת? זה נולד ביציאת מצרים. וביציאת מצרים אנחנו כעם נולדנו, נוצר הדבר הזה. ולכן כל דבר ודבר הוא קשור לעצם זה שיש עם ישראל בעולם. עכשיו בוא נראה קצת בלשונו הגבוהה של הרב. הסיפור ביציאת מצרים הוא תוכן החיים של כנסת ישראל. הוא לא רק סיפור מעשה שהיה, כי עם הוויה מתמדת. סיפור חיים, לידה, המתגלה בשפעת צורותיהם, בעבר, בהווה ובעתיד, ואחרון מכביד. וכשם שאין מברכים על החיים עצמם, אני לא מברך על עצם זה שאני חי, אני מברך רק על המצוות שאני עושה מעצם זה שאני חי. וכשם שאין מברכים על החיים עצמם, כך אין מברכים על סיפור יציאת מצרים, שהוא הביטוי העליון של חיי האומה. אומר הרב קוק, כשאתה ניגש לליל הסדר, הדקות הקדושות האלה של חצות, צריך להסתכל בלוח מתי בדיוק חצות הלילה, כי זה באמת, לא סתם אומרים שזה ככה שעות עליונות וקדושות, כי בדקות האלה של חצות הלילה נולדה היצירה הזאת שנקראת עם ישראל. ועל עצם הלידה, היום הולדת הזה שקרה לנו בליל הסדר, על זה לא מברכים, זה עצם החיים. זה עצם זה שאדם חי, זה עצם זה שיש עם ישראל בעולם. אנחנו נסיים במשהו קטן, יש לי עוד זמן, אבל אני מסיים. מהקדושת הלוי, שהוא אומר את זה כל כך יפה, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, תמיד יש לו את הסנגורם של ישראל, נוגע ככה באיזה נקודה מיוחדת, וכך הוא אומר. וגם יש לומר, דהנה ביציאת מצרים נעשה קשר אהבה בין בני ישראל והקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. מאז בני ישראל מקייבים מצוות השם יתברך באהבה, והעבודה מאהבה אי אפשר לציווי, כי האוהב עושה רצון אהובו בלא ציווי. וכיוון שהברכה היא וציוונו, לא שייך לברך על דבר הבא מאהבה ולא מחמת ציווי. אומר הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, אתה יודע מה התגלה בליל הסדר? התגלה לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה סיפור, הסיפור האהבה התחיל כאן. עם ישראל הולך למדבר, לא יודע מה יהיה, אוכל, לא אוכל, ים, מצרים, עם ישראל הולך. לאן? הולך. האהבה הגדולה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה, הנביא אומר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, הקדוש ברוך הוא זוכר את האהבה הגדולה הזאת, לכתך אחריי במדבר. בליל הסדר, ביציאה ממצרים, התגלה כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו מוכנים לרוץ אחריו למדבר, בלי לדעת מה יהיה, בלי לדעת מה נאכל, בלי לדעת מה נשתה. זה איזושהי אהבה שמושכת אותנו לקדוש ברוך הוא. אומר, רב לוי יצחק, איך אתה תברך? מה תגיד? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו? זה לא ציווי. אני לא רוצה להגיד את המילה ציווי בליל הסדר. כמו שאדם באיזה אהבה גדולה בין בני זוג או משהו כזה. מי מצווה בצורה כזאת? באהבה גדולה הכל נעשה באיזשהו ידידות גדולה, באיזשהו רצון פנימי, מה שתגיד אני עושה, מה שתגידי אני עושה, הכל טוב, כמו איזה זוג ככה אוהבים בתחילת החיים, שום ציוויים, שום... זה מה שהתגלה בליל הסדר. התגלה החיבור העמוק הזה בין הקדוש ברוך הוא אלינו באהבה כזו גדולה שאנחנו לא יכולים להוציא את המילה וציוונו. בעזרת השם, אנחנו עומדים ככה לקראת הלילה הקדוש הזה. ניקח מכאן, אמרנו כל כך הרבה סיבות. הסיבה הראשונה אמרנו כי זה תלוי בדעת אחרים. אמרנו שזה, תעזרו לי. אמרנו שזה מצווה שאין לה שיעור. מה מלמד אותנו כל כך הרבה הדבר שאין לזה שיעור. אמרנו שזה הכל הודעה וזה הכל קורה דרכי, אני רק מרים את העיניים ומודה. אמרנו שיש ברכה, אבל אנחנו כמו גר שטובל, כמו החתם סופר, אנחנו מתחילים את הלילה הזה במצרים ועוברים דרך התבילה ואז אנחנו מברכים בסוף. אמרנו שזה מצווה שבלב, ראינו את רב זיסל, איך הוא, לא, הוא בפשטות שלו מקיים את המצווה יותר מהרבה הרבה הרבה התחכמויות וזה, כי זה לא לילה ששייך רק לשכל, זה לילה בעיקר ששייך ללב. ראינו את הרב קוק על זה שזה בעצם יום ההולדת של עם ישראל, וסיימנו באהבה הגדולה של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שאומר שאנחנו לא יכולים להגיד את המילים וציוונו בלילה הקדוש הזה.